לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. מה אני אגיד לכם? אני התגעגעתי. הרבה זמן לא נפגשנו כבר, מאז שהתחיל השעון קיץ. אתם לא התגעגעתם, מה אכפת לכם? אני מדבר, זה אחר מדבר, העיקר שמישהו שם ברקע, ואתם יכולים להכין לכם את השבת. אבל אני התגעגעתי. וגם הצטברו לי המון 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 נושאים מעניינים ומרתקים. אנחנו השבוע בבית הכנסת נקרא פרשת צו. ועל צו לבד יש אולי 4 שעות. אז או שכל חי ייתנו לי 4 שעות לדבר, או שנארגן שפרשת צו תהיה במשך 4 שבועות רצוף, 4 פעמים פרשת צו. לא יהיה לא זה ולא זה. בואו נותנים לי 5 דקות, סליחה, 25 דקות, 40 דקות. נותנים לי 40 דקות, בואו נראה מה אפשר למצות ב-40 דקות, זה הפרשה מאוד מאוד מעניינת. בפרשת צו, כמו בפרשה הקודמת, פרשת ויקרא, מדברים על הקורבנות. 5 שבועות לפני חומש ויקרא, דיברנו על המשכן. תרומה, תצווה, כי תישא, ויקהל, פקודי, הכל היה על המשכן. עכשיו אנחנו נכנסים כבר לתוך המשכן, ומקריבים קורבנות. אני רוצה לגעת בשני, זאת אומרת, בהבדל שבין שני סוגים של קורבנות, ובעיקר, כמו שאתם יודעים, לשאול איפה אנחנו בתמונה. אז ככה, יש קורבן ציבור ויש קורבן יחיד. יש הבדלים מאוד בולטים, מאוד ברורים, מאוד חדים בין שני הקורבנות האלה. אני רוצה לגעת בהבדל אחד, כי איתו אנחנו נצא לדרך. איפה אנחנו? תשמעו. קורבן יחיד, למשל, אם מישהו יחיד תורם מנחה לבית המקדש, אז הכהן אוכל אותה, הוא מוריד ממנה קומץ, משהו קטן, משהו שנסגר ב3 אצבעות, ממש מעט, 0.5%, 0.25%, לא יודע כמה הוא הביא, ואת השאר הכהנים אוכלים. ואם זה קורבן ציבור, אז גם הכהנים אוכלים. אבל אם זה קורבן של כהן, אם זה מנחת כהן, אז בפרשת כתוב, פרשת השבוע כתוב, וכל מנחת כהן, מיד בהתחלה, בפסוק ט"ז, הפרשה מתחילה בערך ב-15 פסוקים, וכל מנחת כהן, כליל תהיה, כליל על המזבח, אש, כליל תהיה, לא תאכל. ואם זה קורבן יחיד, אז הכהן כן אוכל. אם זה קורבן לא של אחד, אלא של 2 אנשים, הביאו אותו בשותפות, זה כמו קורבן יחיד. אם אחד משני השותפים הוא כהן, אז לכהן, לכהן שמקריב, לא לכהן שהביא, לכהן שמקריב, אסור לאכול את כל המנחה, לא רק את החלק של השותפות, אפילו אם זה 100 שותפים, ואחד מהם הוא כהן, אז למנחה יש דין של מנחת כהן, ומקריבים אותה למזבח כמו קורבן עולה, ולא כמו מנחה שאוכלים אותה. גם אם זה 1,000 אנשים, וגם אם זה 10,000 אנשים, או 100,000 אנשים, כל אחד נותן אגורה אחת, ומביאים קורבן מנחה גדול, אם בין כל 100,000 אנשים יש כהן אחד, אז לא אומרים שאחד חלקי 100,000 שייך לכהן, אלא זה קורבן של כהן, ואסור לאכול אותה, היא צריכה להיות מוקרבת על המזבח. אם ככה, יש שאלה. למה קורבן ציבור, מנחת ציבור יכולים הכהנים לאכול? הרי גם הכהנים שותפים בקורבן ציבור. קורבן ציבור זה מה שהביאו מהשקלים, הקריבו שקלים, אתם זוכרים? לפני 3 שבועות דיברנו שאוספים שקלים מכל העם, גם הכהנים נותנים שקלים. מזה קונים את הקורבנות ציבור. ואם אתה אומר שאם יש לכהן חלק בקורבן ציבור, אז אסור לו לאכול את המנחה, בכל הקורבנות ציבור יש לכהן חלק. זו השאלה שאני הבאתי כדי להסביר ברור שיש הבדל בין הרבה לבין ציבור. הרבה אנשים זה לא ציבור. אם אני לוקח עכשיו הרבה אנשים, אחד אשכנזי, אחד ספרדי, אחד ליטאי, אחד חסיד, אחד מתנגד, אחד כיפה שחורה, אחד כיפה סרוגה, אחד גרוזיני, אחד בוחרי, אחד טריפוליטאי, אחד עיראקי, אחד, לא יודע, גר. אז זה הרבה אנשים, לא חשוב כמה. אם אני אומר ציבור, אז זה לא טריפוליטאי ולא גרוזיני ולא כהן ולא לוי ולא חסיד ולא ליטאי ולא חבדניק ולא כלום. זה עם ישראל, זה חלק, זה מקשה אחת. מה ההבדל? אם זה בודדים, עכשיו הבודדים מביאים קורבן, למשל רוצים להיות רצויים בעיני השם, אז בודקים אם אתה שווה את זה. כך כתוב, התרפאת, בן אדם היה, יש לו מישהו חולה בבית, והוא רץ פתאום לבית הכנסת, מה זה מתפלל, מתפרצף, מתפלל חזק, 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 חזק. בודקים, מה היה איתו אתמול, שלשום? והפסוק אומר, התרפאת, היית רפוי אתמול, שלשום בתפילות? ביום צרה, צר כוחך. אז אם יש 1,000 אנשים, בודקים את כל 1,000, כמה מהם היו רפואים, ועד כמה היו רפואים. אבל אם זה ציבור, או, סליחה, סליחה, ציבור זה משהו אחר. ציבור זה מחלקה בפני עצמה. האישה השונמית החכמה, כשאלישע הנביא שאל אותה, האם יש לדבר אליך אל השר או אל המלך, אל שר הצבא או אל המלך, אז היא אמרה לו, בתוך עמי אנוכי יושבת. מובלעת בתוך הציבור שווה יותר מכל הפרוטקציות שבעולם. כי כשאני בתוך הציבור, יש לי פרוטקציה אצל הקדוש ברוך הוא. יש לציבור פרוטקציה. אוקיי. הבנו מה ההבדל בין ציבור לבין בודדים. בודדים גם יכולים להיות הרבה. השאלה היא עכשיו, מה עושה אותנו לציבור, ומתי אנחנו 1,000 יחידים? אז בואו ניקח, נתחיל לנתח את זה. זה מאוד חשוב. כי ציבור, אולי אתם יודעים מה, לפני שנשאל מתי, נשאל מה ההבדל. אז בשביל זה, רבותיי, אני פתחתי כאן לנגד עיניי גמרא, במסכת ראש השנה, דף י' ז' עמוד ב'. שם הגמרא אומרת שאם יש גזירה, אז מתפללים, והגזירה מתבטלת, כמו שאנחנו יודעים, ותשובה ותפילה וצדקה, מעבירים את רוע הגזירה. יש אפשרות להעביר את רוע, תפילה, תשובה, צדקה. אבל, הגמרא אומרת, זה הכל בתנאי שעדיין לא היה גזר דין, עוד לא הייתה חותמת, לא היה פלומבה, מדם או מטית, יש כל מיני חותמות, כל מיני פלומבות. אם עוד לא היה גזר דין, אז תשובה, תפילה וצדקה מבטלים. ואם כבר היה גזר דין, גם אפשר להתפלל, אבל כבר הסיכוי יותר קלוש. לא כן, ממשיכה על הגמרא, תקשיבו, לא כן ציבור. אם הציבור מתפללים, הם יש להם כוח לבטל את הגזירה גם אחרי גזר הדין. ועל זה הגמרא שואלת, אם ככה, אז יש לנו שאלה נורא קשה. בספר תהילים יש רשימה של 4 שחייבים להודות. אחד מהם זה יורדי ים במים רבים, אז כתוב שם, ויצעקו אל השם בצר להם, יודו להשם חסדו, ועל זה בפסוק, אם אתם תראו, יש כמו נון הפוכה משני הצדדים, זה בסוגריים. למה זה בסוגריים? להגיד לך, כך כתוב בגמרא, שאם הם צעקו לפני גזר דין, אז יש להם סיכוי שהשערה תירגע, והאונייה שלהם תגיע לחוף מבטחים. אבל אם הם נזכרו לצעוק אחרי גזר דין, אז גם יכולה השערה לשכוח, אבל זה כבר לא בטוח. עכשיו, תגידו לי, שואלים חז"ל, למה הם לא יכולים לצעוק אחרי גזר דין? הרי מדובר על יורדי ים, לא מדובר על שני אנשים באיזה חסקה, מדובר על אונייה, אוניית שעשועים עם 14,000 אנשים בתוך האונייה. וכולם עכשיו יש שערה כזאת שהאונייה מתהפכת בים עם לשונות של מים בגובה 30 מטר, והאונייה כמו קליפה של אגוז. אז כולם נעמדים בסיפון, מחזיקים בברזלים וצועקים בכל הכוח, מסכיל לדובי, ביויסוי במאורוז תפילו קוילי אל השם הזעק. בכל הכוח הם צועקים את זה, וזה ציבור, יש שם הרבה, הרבה אנשים, מאות אנשים. אומרת הגמרא, תקשיבו, הנה נמי אלה גם כן כיחידים דמו. גמרא מסכת ראש השנה דף י"ז עמוד ב', כל ה-14,800 אנשים בסיפון של האונייה הם יחידים. למה הם יחידים? למה הם באו לאונייה? האם הם באו כל אחד מקריית ספר, אחד מבני ברק, אחד מקריית גת ואחד מאור יהודה, הם הגיעו לאונייה בשביל להתפלל? לא. הם הגיעו לאונייה, קודם כל יש שם בירה טובה, וחוץ מזה אחד רוצה לנסוע לאמריקה כי יש לו שם דוד, השני רוצה למכור שם משהו, השלישי רוצה לקנות שם משהו, הרביעי רוצה לעשות שם שנור, החמישי קיבל כרטיסים בחינם מתנה מאיזה הגרלה, אז הוא החליט לנצל אותם והוא נוסע, הוא בעצמו לא יודע לאיפה. בקיצור, כל האנשים שנפגשו באונייה, הם לא נפגשו במטרה מגובשת של תפילה, של להתחבר אל השם. מטרות אחרות, מטרות צדדיות. אז זה לא חשוב מספר האנשים, זה בודדים. לא כן, אנחנו. כשאנחנו נפגשים בבית הכנסת, רבותיי, אז בית הכנסת הוא מאחד את כולנו כדי שנהיה מחוברים אל הקדוש ברוך הוא. 10 אנשים בבית הכנסת שווה יותר מ-40 אלף אנשים במגרש הכדורגל, שצועקים השם הוא אלוקים או שמה ישראל או לא יודע מה. ולא רק במגרש הכדורגל, אפילו, תקשיבו טוב, תשמעו סיפור, היה סיפור לפני כמה שנים, טיסה מארץ ישראל לאמריקה, הייתה איזו תקלה באמצע הדרך, והכברנית התנצל בפני הציבור שהם חייבים לעשות חניית ביניים באירופה, נדמה לי שבהולנד, לא זוכר איפה, אם אני מסתבר יותר שזה יותר לכיוון מערבה, לא יודע, אחד המדינות, אולי ספרד, לא יודע, לא זוכר איפה. ושם מחכים או להחלפת מטוס או שיתקנו. כל הציבור ירד מהמטוס, והם חיכו שם בטרמינל, ובינתיים נהיה כבר מאוחר. החבר'ה אמרו שצריך לגמור מנחה או שחריס או מייריב, לא יודע מה, לפי השעון. והיה שם מספיק מקום, היה שם איזה 50 או 60 דתיים שרוצים להתפלל. הלכו לאיזה פינה. ביניהם היה גם תלמיד חכם אחד. והוא גם היה מקומי. הוא הכיר את שדה התעופה, ואומר, רבותיי, למה אתם מתפללים פה, ממש במרחק של פחות מ-100 מטר מכאן, יש בית כנסת, בתוך הטרמינל יש בית כנסת. רק מה, יש איזושהי טרחה קטנה, צריך לעבור את הביטחון, את הבידוק, ואחר כך כשחוזרים, נצטרך לעבור אותו שוב, בגלל שאם אתה יוצא מהמקום הסטרילי, אז לך לדעת מי פגשת, איזה פצצה הכנסת על התיק. אז מי שיוצא, תצא לבריאות, לך תקנה סיגריות, תעשן, תשתה בירות, אבל אתה רוצה לחזור, אתה צריך לעבור שוב בידוק. לא נורא, להעביר את המזוודה במצלמה, לא סוף העולם. אז הם התלבטו, מה עוד פעם בידוק אצלנים? אמר להם התלמיד חכם הזה ככה, רבותיי, אם אנחנו מתפללים כאן, יש לנו 10 מתפללים. אנחנו זכאים להגיד קדיש, וקדושה, וכל מה שעושה מניין של 10 אנשים. אבל אם אנחנו מתפללים כאן, הגמרא במסכת ראש השנה אומרת שהנה נמי כי יחיד עם דמי. אנחנו לא נפגשנו כאן בטרמינל כדי לבוא מהבית שלנו להתפלל. אנחנו נפגשנו מכאן במקרה, כל אחד עם הסיבות האישיות שלו. אנחנו לא ציבור. ואם נלך לבית כנסת, את בית כנסת בנו במיוחד, איך כותב הרמב"ן בסוף פרשת בו? בונים את בית כנסת כדי שאנשים יהודים ייכנסו בפנים ויגידו לקדוש ברוך הוא, עבדיך אנחנו. בשביל זה בונו את בית כנסת. אם אנחנו נעשה את הטרחה הקטנה הזו 70-80 מטר ללכת, אנחנו נהפוך להיות ציבור. תפילה בציבור לא מושבת ריקם. תפילה ביחיד, לפעמים כן ולפעמים כן ולפעמים כן. אבל אין ביטחון. ציבור זה עוצמה, ציבור זה ברזל. ברזל. מה הם עשו בסוף אני לא יודע, אבל זו ההנחיה. ואם אתם רוצים, יש דוגמה מאוד מעניינת, תשמעו סיפור, שני סיפורים שאתם מכירים. אני רק רוצה לחבר ביניהם. סיפור אחד היה כשבני ישראל עמדו למרגלות הר סיני, שם כתוב בתורה את עם ישראל, הוא כתוב בלשון יחיד. וייחן שם ישראל לנגד ההר. וייחן, לשון יחיד, לא ויחנו, אלא וייחן. גם כשמצרים רדפו אחרי בני ישראל, כשהם יצאו ממצרים ומצרים קלט שבעצם העם בורח, אז כתוב, וירדוף מצרים אחרי בני ישראל. לא וירדפו, אלא וירדוף. אז על שני הדברים האלה אומר רשי, על ויחן שם ישראל כנגד ההר, ויחן, אומר רשי, כאיש אחד בלב אחד. ועל וירדוף מצרים אחר בני ישראל, אומר רשי, בלב אחד ולב. כאיש אחד. מאוד מעניין, רשי הפך. על מחניה של הר סיני, הוא אומר כאיש אחד, בלב אחד. על הרדיפה של המצרים, הוא אומר בלב אחד, כאיש אחד. מה ההבדל? הבדל נורא פשוט. כשבני ישראל חנו למרגלות הר סיני, אז כולם היו כמו איש אחד, כולם עם אותה מטרה. ואותה מטרה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. איש אחד. לא היו דעות מחולקות. כולם, כולם, כולם אמרו, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אני רוצה להיות קרוב אל הקדוש ברוך הוא, אני רוצה ממלכת כהנים גוי קדוש. אז כולם כאיש אחד. אבל המצרים, נכון שהם רטבו אחרי בני ישראל, אבל למה? לך תשאל כל אחד ואחד עם הסיבות שלו. אחד שונא יהודים. אחד, היהודים לקחו לו את הבגדים והם בורחים איתם. השני, השלישי היה עבד שלו, לא רוצה. הרביעי, כי כולם בורחים. החמישי, יהיה ביזה, יהיה שלל. השישי, פרו אמר, השביעי אמר, אנחנו... בקיצור, כל אחד עם הסיבות שלו. סיבות חלוקות. אז זה לא היה כאיש אחד. זה רק היה בלב אחד. כולם תכלס רוצים לרדוף. בקיצור, כדי שאנחנו נהפוך להיות איש אחד בלב אחד, אנחנו צריכים למקד את המטרה שלנו. נמקד את המטרה, וכולם ביחד מתפללים לאותה מטרה, התפילה נהדרת. כלפי מה הדברים אמורים, כלפי הרבה דברים, אני רוצה אבל קודם לגעת בנקודה אחת מאוד חשובה. כולנו יודעים שתפילה היא מאוד חשובה, אבל רבותיי, תפילה זה רק מדרבנן. רק, זה לא אומר שמותר להשתחרר, אבל עדיין זה לא דאורייתא. תפילה זה מדרבנן. גם שחרית, גם מנחה, גם ערבית, מדרבנן. אוקיי, יש כללים, אני לא אלמד אותם עכשיו, צריך להגיד לפחות איזה שתי מילים, איזה שמע ישראל, לא יודע, בתכלס תפילה זה לא. אבל, אם יש תפילה בעת צרה, התפילה הזו היא דאורייתא. בהרבה בתי כנסת, אולי בכל בתי הכנסת, היום, מאז הסיפור העצוב, שהיה בשמחת תורה, אחרי סוף התפילה נעצרים, ואומרים איזה שניים או שלושה פרקי תהילים בגלל המצב הרע. השלושה פרקים תהילים האלה יש להם שתי מעלות נורא גדולות, מה שאין לכל התפילה. קודם כל, זה תפילה בעת צרה. תפילה בעת צרה היא דאורייתא. שחרית, מנחה וערבית ומוסף זה מדרבנן. תפילה בעת צרה זה דאורייתא. השלושה פרקים האלה הם לכבוד התפילה בעת צרה, וזה הופך להיות דאורייתא. חוץ מזה, בתפילה שלי אני מתפלל, כל אחד בגלל משהו, אחד הרגליים כואבות לו, אחד אשתו צריכה ללדת, השני, השלישי אין לו שידוך, הרביעי יש לו שידוך, כל אחד עם הסיבות שלו מתפללים. אבל השלושה פרקים שאנחנו אומרים בסוף התפילה, בהם אנחנו ממוקדים ודאי, בהם אנחנו ודאי וודאי ציבור מהודר, ציבור מהודר, אנחנו באמת, באמת רוצים שהקדוש ברוך הוא יושיע אותנו, שיציל אותנו. יפה. אם כן, הבנו עכשיו קצת בקצרה מה ההבדל בין יחיד לציבור. תראו למשל דוגמה. השקלים שבני ישראל תרמו, היה לפני שלושה שבועות פרשת שקלים, הם היו כנגד השקלים של המן. למה? כי השקלים של המן היו של אדם פרטי. מה סתם הוא לקח כסף מלא יודע מאיפה הוא גנב אותו, איפה הוא עשק אותו. השקלים של כל בני ישראל, כל אחד נתן, זה חיבר. הפכנו להיות ציבור. ציבור, יש לו המון 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 כוח. עכשיו, אם כן, זה קורבן יחיד וקורבן ציבור. עכשיו בואו ננסה לבדוק משהו נורא מעניין. כולנו מכירים את הסלוגן הזה שיש ברחובות ענקים, ביחד ננצח. זה נכון. לחוד לא נצליח לעשות כלום. ביחד יש אפשרות. אבל הביחד הזה, אני רוצה טיפה לנתח אותו. אני רוצה שהביחד הזה יהיה כאיש אחד בלב אחד. בשביל זה אני חושב, ותגידו לי אם אני טועה, שבמקום ננצח, נגיד ביחד ניגאל. ביחד נעשה גאולה, נביא את הגאולה. ואני אסביר למה. קודם כל, נער הייתי גם זקנתי, אני כבר ברוך השם מעל גיל 72. אני זוכר טיפ-טיפה במאורפל, אני זוכר את מלחמת סיני. במלחמת ששת הימים כבר הייתי בחור ישיבה. במלחמת יום כיפור כבר הייתי נשוי. מאז עברו הרבה מלחמות, אני לא היסטוריון לרשום אותם, שלום הגליל ומצח נחושה, ואני יודע, לא זוכר אפילו את כל השמות שהמציאו לכולם. וסופת ענן, לא יודע, מלחמות ומלחמות ומלחמות. ורבותיי, מה שמסתבר למרבית הפלא שבכל המלחמות ניצחנו. ומניצחון לניצחון אנחנו יותר ויותר 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 על הפנים. אז מה זה עוד פעם ננצח? די, ניצחנו כבר, וניצחנו 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 וניצחנו. עד איפה זה מוביל? אולי פעם אחת, במקום ניצחנו, צריך להגיד נגאלנו. ואני אוכיח את זה. כולנו אומרים פעם בחודש, חוץ מבערב ראש השנה, ברכת החודש. ואנחנו אומרים שם ככה, מי שעשה ניסים לאבותינו, אנחנו מדברים על ניסים, גאולה בדרך של ניסים, מי שעשה ניסים לאבותינו, וגאל אותה מעבדות לחירות, מדובר על חג הפסח בעיקר, אבל רבותיי, אנחנו עכשיו אחרי פורים. בין פורים לפסח זה 30 יום, כמו שפורים זה כפורים, פורים זה כמו כיפור, נכון? לפני יום כיפור יש אלול. האלול של פסח זה פורים. האלול של פסח זה אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, בשמחת תבוא הגאולה. בקיצור, אנחנו עכשיו נמצאים באלול של חג הגאולה. אז מדובר על הגאולה, בפסח נגאלו, בפסח עתידים להיגאל. אז מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו, לא ייתן לנו לנצח, אלא יגאל, הוא ינצח. הוא יגאל, וכשאנחנו אומרים אנחנו נגאל, אנחנו ננצח, אז כבר מתחילה להיות מחלוקת. מי זה אנחנו הזה? אלה שהם בעד או אלה שהם נגד? אלה שהם רוצים ככה או אלה שהם רוצים ככה? בקיצור, יש כאן פוליטיקות, אני לא רוצה לגעת, אני לא מבין, אני באמת לא קורא עיתון ולא שומע. אבל יש פוליטיקות, מי יקצור את הגלים כשיהיה ניצחון? הלוואי שיהיה ניצחון, וצריך לשחרר את כל השבועים. הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא שפדיון שבועים זה המצווה הכי גדולה בתורה. זה ודאי מצווה, אבל במקום ביחד ננצח, שאז כל אחד יסחוב את אני לא יודע מה, בוא ביחד נגאל. מי שעשה ניסים לאבותינו, וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נידוחנו כל, ויקבץ נידוחנו מארבע כנפות הארץ, תקשיבו את הסיומת, חברים כל ישראל. זה לא תוספת סתם, כמו שלום חבר שאמרו אז לרבין. לא, חברים כל ישראל זה תנאי. חבר זה מחובר, שכולנו נהיה גוש אחד, מקשה אחת, נהיה ציבור. לא ידידים, אלן, מה נשמע בסדר, תעוף לי מהעיניים. אלא חברים באמת, חיבור, חברים כל ישראל, זה התנאי לגאולה. ואם אתם רוצים לשאול, איך תבוא הגאולה? באמת, תשמע, אתה עזוי? יכול להיות, אבל בואו תראו אם אני עזוי או לא, תקשיבו טוב. אנחנו מבקשים שהקדוש ברוך הוא יגאל, לא שאנחנו ננצח, כן, ודאי שלא נפסיד, חס ושלום, חס וחלילה. אם השם לא ישמור עיר שב שקד שומר, אנחנו צריכים שהשם ישמור את העיר, כדי שהשומרים לא ישקדו שב, אלא אם השם ישמור עיר, לא שב שקד שומר. השומרים באמת יעשו את עבודתם נאמנה. אז צריך שהשם ישמור עיר, ובואו נראה מה זה יעזור. אז ככה, קודם כל הנביא עמוס אומר, פתאום יבוא אל היכלו האדון. אני חוזר. פתאום יבוא אל היכלו האדון. פתאום. פח! בבת אחת יהיה משהו מדהים. פתאום. איך זה יקרה? רבותיי, בואו נרענן זיכרון. רק לפני שבוע היה לנו פורים. אם תקראו את המגילה לאט לאט, האם אתם יכולים לשים אצבע? באיזה נקודה חל המהפך או התחיל המהפך? נכון, המהפך הגדול באמת היה מבלילה הוא נדדה שנת המלך ואז, אבל בואו נחזור קצת אחרונת. איפה באמת, באמת זה הפך מ... היה בהתחלה כזה אסון, כזה קטסטרופה, כל היהודים היו בטוחים שהולכים להרוג אותם. צו מלכותי, היה צו מלכותי להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים. מנער ועד זקן. טף ונשים, וזה היה צו מלכותי חתום בכל העולם, בכל העולם. לא עזר בית דין ולא עזר, לא בית דין, בית דין, בית דין, בית דין, בית דין. לא עזר ולא האום ולא האונרה, ואפילו כל הידידים שלנו בכל העולם שאוהבי ישראל, לא עזרו. כל הפוליטיקה דעכה, גמרנו, נגמרו כל הקואליציות ונגמרו כל הדילים. להרוג, להשמד ולאבד, וכבר היהודים כבר, הגויים כבר רבו ביניהם, הווילה של זאת תהיה של זה שלי וזה שלי, ואני לוקח את האוטו שלו ואני לוקח את הבית שלו. והיהודים היו כל כך מיואשים, לא התחתנו, לא הקימו משפחות, לא הלכו לעבודה, לא כלום. מה? בכל כך הורגים אותנו עוד שנה. הורגים, 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 בטוח, 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 הורגים. איפה חל מהפך? איפה חל המהפך? תקשיבו. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין. אמר להביא את ושתי, והיא לא באה. למה היא לא באה? זה פלא שהיא לא באה? אני אגלה לכם מה היה שמה. גדל הזנב גדול כמו עמוד חשמל, ושמן כמו צינור של המוביל הארצי. היא הייתה נראית כמו סנאי, אבל עם הפרופורציה שלה. סנאי הוא קטן כמו חבילה מרגרינה, ויש לו זנב כמו הרגל שלי. עכשיו תגדילו את הסנאי פי 20, שהוא יהיה גדול כמו 1.80 מטר כמו ושתי, ואת הזנב גם תגדילו, אז יצא זנב כמו עמוד חשמל. והקרן שהייתה לה על הראש היה כמו שני עצי אקליפטוס. נו, נראה לכם שככה היא תבוא אל המלך? אז היא לא באה. והמלך חטף כאלה עצבים שהוא השתגע. חזל אומרים שהעצבים זה הגמרא, זה המדרש, מדרש רבה על אסתר. שהעצבים האלה היו בלי פרופורציה ולא מוצדקים. הקדוש ברוך הוא שלח מלאך מהשמיים במיוחד לדחוף לו עם, 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 עם פומפה, לדחוף לו המון המון עצבים, המון כעס בלב, כדי שהוא ישתגע מרוב עצבים. למה? מביאים איזה פסוק, בחומם אשית משתיהם, אני אחמם אותם כל כך ואני יארוס להם את המשתה. למה? מה קרה? מה קרה? מה קרה שהקדוש ברוך הוא החליט, עכשיו אנחנו צריכים לחסל את המשתה, לחסל את החשבירוש. מה קרה כאן? אז חזל אומרים, הגמרא במסכת מגילה אומרת ככה, תקשיבו. ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין, כל השרים מסביב ראו שהמלך ככה מתחיל להוריד פרופיל, הוא מתחיל להיות ככה צ'ח צ'ח. יש לנו רגליים על השולחן, צחק, ישן סיגריות, כאחד הריקים בפוחזים. אז הם גם נסחפו אחריו, והתחילו לדבר טיפלות, זה לשון הגמרא, טיפלות. מה זה טיפלות? ניבול פה. אמרו, מדיות יפות, כסדיות יפות, התחילו לדבר על השטויות כאלה. ואז המלך נסחף לשיחה, ואומר, מה פתאום, כלי שאני משתמש בו, הכי יפה. ואמר, אתם רוצים? תבואו, תראו אותה. הזמינו אותה, והיא לא רצתה לבוא. מה פתאום, בגלל שהוא אמר, אשתי יותר יפה מכל הקשקושים שלכם, אז המלאך בא וככה פיצץ לו את המוח עם עצבים. אומרים חזל, שהיה קטגוריה גדולה על החשברוש באותו זמן, בשמיים. המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה את ההבדל בין יהודים לבין גויים. היהודים, כולם, אוכלים, שותים, שמחים, שרים שירות ותשבחות. מדברים דברי תורה. ותראה מה קורה אצל הגויים. אוכלים, שותים ושמחים, הם מתחילים לדבר טפלות. וואו, אתם צודקים. אם ככה, נגמרה החגיגה. ואז הוא שלח להרוג את ושתי, ועוד חזל מספרים שאמן היה נורא לארג'. אחרי שהרגו את ושתי, הוא חתך לה את הראש ושם אותו על מגש. איך כתוב בחזל? לא מגש, אלא כתוב טס, גם לא טס. הוא שם על מגש, התרגום הוא לעברית על מגש, והגיש אותו לפני אחשוורוש. את המגש עם הראש של ושתי. אני הוספתי בלי אחריות שזה היה עם רוטב פטריות או רוטב חרדל. בכל אופן, מה קרה שם? מה קרה? משוגעים, משוגעים, מה קרה שם? בואו אני אגיד לכם מה קרה שם. תקשיבו טוב, בואו נעשה חשבון לבד. כתוב, היי ביום השביעי כתוב לב המלך ביין. אני רק רוצה לדעת ברשותכם איזה תאריך זה היה, איזה תאריך עברי. איזה תאריך עברי היה, שהיה הסיפור הזה, שהורידו לבשתי את הראש, והגישו לו עם, הגיעו אותו על, על, על מגש. איזה תאריך זה היה? בואו נעשה חשבון. היה שני משתאות. משתה ראשון היה 180 יום לכל העם. אחר כך הוא נגמר, אז חשבורוש עשה עוד משתה קטן, עוד 7 ימים לתושבי שושן, ושם ביום השביעי השתגע השכל שלו. 180 יום כתוב במגילת אסתר, וכתוב שהמשתה היה ימים רבים, 80 ומעט יום. כלומר, ימים רבים, 180 יום. שואל החתם סופר, יש כאן משהו מיותר. ימים רבים זה 180. 180 זה ימים רבים. למה? תגיד, 180 יום, אז כל אחד ידע אם זה הרבה או לא הרבה. למה אתה צריך 180 ימים רבים? למה, למה, למה? ואומר החתם סופר ככה, ימים רבים לא מדבר על הימים הרבים, אלא מדבר על ימים מתרבים, ימים גדולים. אחשוורוש בחר לעשות את הסעודה שלו בראש חודש ניסן, שאז היה היום מתארך, ולא צריך לגמור אותו בערב, ב-4-5 אחרי צהריים, כוונה חושך. אפשר יותר מאוחר לגמור אותו. ימים רבים, הכוונה ימים מרובים, שהיום בעצמו הוא רב, הוא גדול, הוא ארוך. וימים רבים מראש חודש ניסן, 180 יום. כמה זה 180? 180 לחלק ל-30 זה 6. כלומר, מראש חודש ניסן, במשך 6 חודשים, כל הקיץ, היה המסיבה. אז באיזה תאריך זה נגמר? נורא קל לחשבן. אצל היהודים, החודשים אין 31 כמו אצל הנוצרים, ואין גם 28 כמו אצל הנוצרים. יש תמיד או 30 או 29, וזה הולך מסודר. 1-30, 1-29, 1-30, 1.29. לפעמים מזיזים משהו בגלל כל מיני חשבונות, כמו לא רוצים שיהיה 10 בטבת בשבת, או לא רוצים שיום כיפור יצא ביום שישי או ביום ראשון. יש חשבונות על מזיזים, אז לוקחים השאלה מחודש אחד ומחזירים את זה בחודש הבא. בסדר. אבל העיקרון הוא אחד מלא, אחד חסר, אחד מלא, אחד חסר. יפה. אז אם כן, 180 יום מראש חודש ניסן, זה יוצא בדיוק ג' בתשרה. נכון? עד ראש חודש תשרה זה 6 חודשים, אבל מתוך ה-6 חודשים יש גם 3 חסרים. אז מוסיפים עוד 3 ימים. אז זה בג' תשרה נגמר, ג' תשרה אצלנו היום זה היורצייט של גדליה, זה קוראים לזה צום גדליה. בכל אופן, בג' תשרה נגמר 180 יום. ואז הוא עושה משתה לכל תושבי שושן 7 ימים. בג' בתשרי. ויהי ביום השביעי. נו רבותיי, מי לא יודע מה זה יום השביעי מג' תשרי? זה ראש, זה יום כיפור, נכון? 10 בתשרי, זה יום כיפור. ג' ועוד 7, זה 10. ביום כיפור היה הסיפור הזה. מה המלאכים אמרו לאחשוורוש? תראה, סליחה, לקדוש ברוך הוא, תראה לאחשוורוש. המלאכים אמרו לקדוש ברוך הוא, ראית את היהודים אתמול? עשו סעודה מפסקת. מה היה בסעודה מפסקת? רק דברי תורה. אבינו מלכנו, חוננו בנינו, פסח שערי שומיים, ועוד. ועוד, ועוד כל מיני שירים. אדון עשה ליחות, חתנו לפניך, ועל כולו מלויקס ליחויס. אנשים אמרו מדמעות, כולם עם קיטל, בירכו את הילדים. איזו רצינות, איזה סעודה מפסקת, קדושה. ראית? עכשיו תראה אצל הגויים. ואז הקדוש ברוך אומר, אתם צודקים, והתחיל המהפך. כלומר, רבותיי, מי עשה באמת את המהפך? מי? אנחנו בסעודה שלנו, בסעודה יפה. כלפי מה הדברים אומרים, אמורים? עכשיו יום שישי, נכון? עוד מעט שבת. אנחנו רוצים לנצח, כן, אבל אנחנו צריכים לנצח בציבור. בבית הכנסת אנחנו מתאספים. בסעודת שבת אנחנו לא מתאספים, כל אחד בבית שלו. אבל מכיוון שזה סעודת שבת, בגלל שאתה בבית עכשיו, בגלל שזה סעודת שבת, והשכן שלך בבית שלו בגלל שזה סעודת שבת, ובעיר השנייה כולם בבית בסעודת שבת, זה הופך להיות סעודה ציבורית. כולם בבית בגלל אותה מטרה. כשאנחנו בבית, קצת נעשה את השבת רצינית יותר. נעשה את השבת, ילדים שיספרו פרשת השבוע, אנחנו נספר פרשת השבוע, נכין משהו לפני כן, נגיד תודה רבה לאישה על האוכל הטעים, נעשה את השבת הזאת ככה, שמלאכים בשמיים יגידו לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלו, ויבואו מלאכים, הרי אנחנו בעצמנו נגיד להם, ראיתם, עשיתם, צאתכם לשלום, מלאכי השלום, לכו לשמיים, תספרו מה שראיתם, והם יספרו, והם יגידו בשבוע הבא, שוב יהיה ככה אותו דבר, הרבה יותר טוב. בקיצור, רבותיי, ציבור זה עוצמה, ציבור זה כוח, אנחנו רק צריכים לדעת את זה. יש הרבה אנשים שבורחים עם איזשהו תירוץ קטן, אתה יודע מה אתה צודק. אבל מה אתה רוצה? כמה חילונים יש במדינה? מה צריך לשכנע אותם? לך תשכנע אותם. מה אכפת לך החילונים? אתם יודעים שכשיבוא המשיח ויקבנה בית המקדש ונצטרך להביא קורבנות על כל הטעויות שלנו, אז על כל חילול שבת בשגגה נצטרך להביא קורבן. אם יהיה לנו 700 חילולי שבת בשגגה, זה נביא עדר גדול של פרות, של שברים, של קורבן חטאת, כסבה. וכמה קורבן חטאת צריך להביא חילוני? אחד. חילוני בן 70, מחלל שבת מיום מוולדו, להביא קורבן אחד. כי את, הכל היה לו בהיעלם אחד. הוא לא ידע. אז מה אתה רוצה ממנו? אנחנו כן יודעים. יונה הנביא היה באונייה שהיא חישבה להישבר, שערה גדולה. למה? בשלי הרעה. הוא היה הפושע הכי גדול באונייה? הוא היה הרשע הכי גדול באונייה? לא. הוא היה היחיד שידע מה הקדוש ברוך הוא דורש ממנו, ולא עשה את זה. כשאנחנו יודעים, המצב יותר גרוע, אבל הוא גם יותר טוב. כי אלה שלא יודעים לא יביאו את הישועה. אלה שיודעים יביאו. הרמטכ"ל זה לא רק חובות, זה גם זכויות. אנחנו רמטכ"לים של הקדוש ברוך הוא. זהו, אם כן רבותיי, מה נשאר? יש עוד הרבה דוגמאות לכך על מה ההבדל בין יחיד לרבים, אבל מה אני אגיד לכם, אם הבנו את הרעיון, אז בואו מהמים ואלן, במקום להכריז ביחד ננצח, כי ביחד, אתם יודעים, המצרים עיקו בצפרדיה, עיקו וישפריצו ממנה עוד ועוד צפרדים, יצאו עוד ועוד צפרדים, ועיקו, משוגעים, אתם רואים שזה יותר גרוע? לא, בהתחלה עיקו אחד, עכשיו לקחו שניים ביחד, לקחו את המקל, ביחד ננצח. ביחד אנחנו לא ננצח כלום. אם אנחנו, אין לנו יחד אמיתי של לייחד את הלב, וייחד לבבנו לאהבה וליראה את שמך, אנחנו לא נפסיד, הלוואי שננצח, אבל אני לא רוצה לנצח בתקווה של למה לא, בוא תנסה 1, 2, 3 ניסיון. לא, אני רוצה ללכת על בטוח. אז אם הבטוח הוא ביחד ניגאל, כשנרים עיניים לשמיים נגיד ריבונו של עולם, ניסינו לנצח וניצחנו 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 ודי, עכשיו תנצח אתה פעם אחת, בוא תהיה אתה המנצח, פתאום יבוא אל היכלו האדון. ואז רבותיי, בבת אחת, פתאום איך שזה יקרה, אני לא יודע, אבל מה אכפת לי, אני נביא, אני צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא יודע איך זה יקרה. מה יקרה? תבוא שבת, תבוא מנוחה, וואו, בעזרת השם. השבת הזו, שבת היא ברכה לכל השבוע הבא, וזה יהיה, שבוע יותר טוב. אנחנו נתפלל להשם לישועה, נעשה את הכל בציבור. ציבור זה עוצמה, ציבור זה כוח, ציבור זה משהו שאי אפשר לשבור אותו. ציבור, רק שנהיה באמת, באמת מאוחדים לקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו בתחילה, בציבור, אין אני ואין אתה ואין הוא, ואין כיפה שחורה ואין כיפה סרוגה, ואין כיפה זה ואין חסיד ואין ליטאי, ואין תימני ואין אשכנזי, כלום. ציבור, גוש, מקשה אחת. כשזה מקשה, נפרצים כל המחסומים. שהקדוש ברוך הוא יעזור, ביחד ניגאל, בעזרת השם, בקרוב, אמן ואמן. שבת שלום ומבורכת. מאזינים יקרים, יש לי בשבילכם בשורה באמת באמת משמחת. אני אומר אותה עם דמעות. סיפרתי לכם כבר לפני יותר מחצי שנה, שאני הולך להדפיס מחדש את הסדרה של הספרים שלי שיורים באגדות חז"ל, אבל עם מהדורה יפה יותר, עם הרבה תוספות, עם שאלות, עם תשובות, עם סיפורים, עימוד חדש לעילוי נשמת אשתי זיכרונה לברכה, הייתה צדיקה, הייתה מנהלת של המחלקה של הרווקות בערכים 40 שנה כמעט, הרבנית חנה גבהרד. צדיקה הייתה, נפטרה, לקחתי את כל הפיצויים שנתנו לי ואת כל הכסף שחסכתי בשביל לנסוע איתה לפיליפינים, להשתיל לכליה, ובקיצור, הכל עשיתי, הדפסתי את הספרים מחדש, ועכשיו אני עומד ממש לקראת הסוף כבר, הספרים כבר בקריחייה, תוך שבוע, שבועיים, עוד לפני פסח, אני בעזרת השם יהיו כל הסדרה, אצלי בבית, כל מי שרוצה סדרה יפה יפייה בזיל הזול, שיעורים באגדות חז"ל, לפי סדר התלמוד, בסך הכל 50 שקלים כל ספר, זה 22 ספרים, מי שלא יודע כמה זה 50 כפול 22, אז אני אגיד לך, זה 1,100 שקלים, זה כולל משלוח. בסך הכל ספרים עבים, גדולים, כל אחד הוא כמו A4, כבר סיפרתי לכם את הכל. מה שעכשיו אני צריך לספר לכם, שאפשר כבר להשיג את הספרים, בעזרת השם, אתם מזמינים עכשיו, מקבלים תוך שבוע, שבועיים, לפני פסח, בעזרת השם, תקנה אחד לך, אחד לחמיך, אחד לחתן שלך, אחד לבית הכנסת, ואחד לגבי של הבית הכנסת. רבותיי, יש לי כאן, ברוך השם, הדפסתי הרבה, והחוב שלי הוא גדול, ואתם תקנו, ועם ישראל ישמח, ויהיה ברכה והצלחה וישועה לכולנו, לכולנו. מה צריך לעשות? להתקשר 08-97-44-666. אני חוזר, 08-97-44-666. תשאירו הודעה, אני חוזר אליכם, מסביר לכם במה מדובר, כמה זה עולה וכמה כדאי לכם וכמה כדאי לי, ואיזה ברכה גדולה תהיה אצלכם בבית. לא רק בגלל שיש ספרי קודש בבית, כי לומדים אותם, מבינים אותם, כתובים בשפה קולחת, ברורה, אוהבים את זה. מה שאוהבים, גם הוא יאהב אותך. הקדוש ברוך הוא יאהב את כולנו, וכמו שאמרתי, 08, למי שלא הספיק לכתוב, 08-97-44-666. שבת שלום, הספרים בדרך אליכם, ברכה והצלחה ושבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבהרד בפרשת השבוע. כל חי תמיד